צהריים טובים לכולם. הגענו ליום האחרון של שנת הלימודים הנוכחי, ואנחנו אולי עושים את זה בסדר הפוך, אבל השיעור הנוכחי יעסוק באחד הדברים הראשונים שבן אדם עושה, וזה כמובן תפילה. לא תפילה ללמד אתכם איך להתפלל, אלא תפילה בדרך לחול ובחוץ לארץ, שהיא תפילה שונה לגמרי מהתפילה בארץ, מסיבות שונות כפי שאנחנו נראה בעוד כמה דקות. אני לא מדבר על אורך התפילה או על הניגונים או על המנהגים, אני מדבר על הלכות תפילה ממש, דברים בסיסיים שאתם צריכים לדעת. אנחנו חשבנו לעשות את זה דווקא היום, מכיוון שאתם ממש ימים ספורים או שבועות ספורים תהיו במצבים האלו, או בדרך לחול או בחול, ואני מקווה שגם תתפללו כאשר אתם שם. לכן חשבנו שזה יהיה לכם טרי בראש, ולכן החלטנו לעשות את זה היום. לפני שאנחנו נתחיל, רק שני הודעות קצרות. דבר ראשון, מזל טוב לרב בנג'י על הולדת הבן. אנחנו בהחלט מאחלים לו בעזרת השם. אתה צריך מועד? מסודר,
יש לי לפחות שלושה ועוד אחד בבלפאסט שאני מקווה שהוא יגיע.
אם אתה אומר שלושה להגיע זה
יחד, זה דבר ראשון.
לראות מי מביא את הסכין הכי גדול, וזה שכן הוא השוחט, אז לא לוקחים אותו.
זה דבר ראשון. דבר שני, בעזרת השם סדר היום כפי שהוא יהיה היום, אז הננה תצטרף אלינו בשיעור השני, תדבר על ההתלבטויות השונות שהיה לה במהלך השנים מנשות הרבנים והמחנכים, דהיינו מנשותיכם או כמוהם במהלך השנים, התלבטויות שונות שקרו לשליחות בשטח. השיעור השלישי נעסוק בנושא טיפה רגיש, ולכן החלטנו לעשות את זה היום, ממש ביום האחרון, וזה איזושהי תופעה שאציג אותה קצת יותר בהרחבה שהרב בועז פש יהיה איתנו, והיא התופעה שבה אנחנו מנסים לקרב לבבות, ודווקא דתיים אנשים המצוות הם אלו ששמים לנו פנצ'רים בגלגלים, ואיך מתמודדים עם זה, גם דתיים שמגיעים מחוץ לקהילה וגם דתיים בתוככי הקהילה. נושא רגיש טיפה. ובשיעור הרביעי אנחנו נקיים משוב בעל פה יחד עם כולם, כאשר נזכה לסיום ונזכה גם לארוחה בשרית, ונזכה לעשות את שני הדברים בעזרת השם יחד.
יש
סיום
יהיו מסך. גם מנות צמחוניות לאלה שרוצים להחמיר יתר על המידה, רוצים להחמיר על עצמם.
יופי. בוא נתחיל בשיעור הנוכחי, ובעזרת השם אנחנו מקווים שאתם תראו כמה דברים היום על, כמו שאמרתי, דברים בסיסיים שאנחנו עושים מדי יום, אבל נדמה לי שפשוט בחוץ לארץ או בדרך לשם או שם יש דברים שאתם לא יודעים. בוא נתחיל עם זה שעליתם על המטוס. מתי מתפללים במטוס? מה שקורה בדרך כלל במטוסים, בחלק מהטיסות, הוא שאתם עוברים מאזור זמן אחד לאזור זמן אחר. אז אם אתם טסים לאירופה, המרווח הוא לא כל כך גדול, כך שאם עזבתם את ישראל ב-5 בבוקר, אז זה לא אומר שבשעה 6 בבוקר או שעה 7 בבוקר פתאום ישתבש לכם הכל. אבל אם אתם עושים לדוגמה ממזרח למערב, דהיינו, אתם נוסעים מישראל לכיוון צפון אמריקה או דרום אמריקה, או שאתם נוסעים דרומה, מישראל לכיוון הונג קונג, אוסטרליה, מזרח הרחוק, אז פתאום ישתבש לכם הזמנים במטוס, והשאלה היא, מתי מתפללים? רק לשם דוגמה, אתם עוזבים את ישראל נגיד בשעה 9 בערב לכיוון הונג קונג, מתי יהיה לכם אור ראשון? אור, דהיינו אור של יום רביעי. עוזבים הערב, אור של יום רביעי. תוך? תנחשו, עזבתם 9 בערב.
רגע, תשים לאן?
תשים? דרומה. אתם תשים לאזור זמן שהוא מקדם יותר מישראל. דהיינו, אם עכשיו 9 בערב בישראל, בהונג קונג זה 1 בבוקר, 2 בבוקר, לא יודע מה. כך שפתאום תפילת שחרית תהיה הרבה יותר מוקדמת מאשר ציפיתם. אם בישראל ב-9 בערב יש לכם ברוך השם הרבה זמן עד זמן קריאת שמע, נגיד 12 שעות, פתאום הזמן הזה מתתמסם ל-6 שעות, 7, אולי אפילו 3 שעות. איך מחשבים את הדברים האלו? אז דבר ראשון, אני אך הנחת יסוד, ודבר שני, אראה לכם את האתר הטוב ביותר לנהל הזה. הנחת היסוד, וזה מה שאולי חיים רמז לפני שנייה היא שכאשר אתם במטוס אתם צריכים להתפלל לפי אזור הזמן שאתם נמצאים בו. קרי, המטוס הוא לא אזור זמן מעצמו, אלא המטוס כל הזמן זז, ואתם צריכים להתפלל על פי המקום שאתם נמצאים. לא על פי המקום שיצאתם משם, אלא על פי המקום שאתם נמצאים. עכשיו, אגדיר, העיר, שיש אסכולה מסוימת, הרב נחום רבינוביץ', אחרים, שחושבים שהמטוס הוא איזושהי ישות בפני עצמה, וברגע שאתם על המטוס, לא משנה מה קורה בחוץ, אתם ממשיכים עם זמן ישראל עד שאתם נוחתים. ברגע שאתם נוחתים, הכל משתנה. אז זה אומר שאתם יכולים בעצם לעלות על המטוס הערב בתשע בערב, תוך 3-4 שעות יש אור, אתם לא מתפללים שחרית. מתי תתפללו שחרית? בעוד 12 שעות. זה שבחוץ כבר יהיה לפנות ערב, זה לא משנה לכם, כי אתם נמצאים בישות בפני עצמכם. הדבר הזה הוא נפקמינה יפה, דווקא לא כל כך לתפילה, אלא למה? יכול להיות כולה או חומרה פה. ספירת העומר, יכול להיות גם ל...
ברית מילה, ברביץ וחנוכה.
ברית מילה, אני לא חושב, מכיוון שאישה בהיריון בדרך כלל לא עלה למטוס. אבל פיג'נה, וכן, יכול להיות כל מיני דברים, אבל אחד מהם זה כמובן, אתם מפספסים, אנחנו בדיוק בין שניהם, בין שני צומות. מה קורה בצום? לפי האסכולה שאני מציג היום, זה המקום שאתם נמצאים. אז אם אתם במקרה עוזבים את ישראל בתשעה באב באחד בצהריים, בתוך שעתיים כבר יש חושך, אתם שוברים את הצום. לפי האסכולה של הרב רבינוביץ', אתם ממשיכים לצום להיות חושך בחוץ, אתם ממשיכים לצום. כמובן, הרב רבינוביץ' הוא כולה, אם אתם מזרח למערב. קרי, אם אתם את ישראל בעשר בוקר, אתם טסים לניו יורק, טסים לארצות הברית, אז אתם עוזבים בעשר בבוקר בצום, פתאום הסום, לפי האסכולה שאני מציג, מתמשך לכמה שעות, עוד 7-8 שעות נוסף לכם על הצום. זה לא יהיה 24 שעות, זה יהיה מעבר לכך. אולי 30 שעות. לפי הרב רבינוביץ', מתי שוברים את הצום? מתי שנגמר הצום בישראל? עזבתם ב-10 בבוקר, נגיד נגמר הצום ב-8 בערב, זה אומר, אתם עולים על המטוס ב-10 בבוקר, סופרים עד 10 שעות, ושוברים את הצום. לא משנה מה קורה בחוץ. החידוש הזה של הרב רבינוביץ' הוא לא רק חידוש שלו, נודה, אבל הוא חידוש. רוב רובם של הפוסקים, זה האסכולה הראשונה, קרי, זה על פי המקום שאתם נמצאים. לכן, אם אתם במטוס, איך מחשבים את זה? היום, ברוך השם, יש אתר אינטרנט שנמצא לכם בריש דף המקורות הראשון, שנקרא High Tables, וזה בהחלט אתר אדיר. אני אראה לכם איך זה עובד, זה פשוט מאוד, ואני חושב שמיש מאוד. מה שקורה זה שאם אתם טסים לאיזשהו מקום, אתם מגיעים לדף הזה. אתם לוחצים פה, לא על order, שזה הספר שלהם, אלא על online tables, מגיעים לדבר הזה, יש כל מיני התראות, תראה, אתם מגיעים לפה, departure airport. מאיפה אתם יוצאים? תל אביב. יפה. נגיד שאתם טסים היום. באיזה שעה? לא, מישהו טס פה? בוא ניקח משהו ככה רציני. מתי אתה טס?
לא, זה אני טס בצהריים ומגיע לשם בצהריים.
לא טוב. זה משהו יותר טוב. בוא ניקח, אם אתה טס בערב, ותגיע, יפה. אז בוא ניקח 12 בלילה, ונעשה את זה למחר כבר, כי אנחנו כבר היום עברנו, ואנחנו גם כן נמצאים ב-Daylight Savings Time, קרי שעון קיץ, ואתה מגיע לטורונטו. מתי אתה מגיע לשם? לא, לא, בבוקר, 5 בבוקר. אז אתה מגיע לשם בשמיני לתשיעי, שמיני תשיעי ב... שנייה, מה זה שמיני לתשיעי?
זה אמריקאי.
אמריקאי, אמריקאי. אז זה 9 יום.
שמית החודש קודם.
לא משנה. אוקיי, אז עוד חודש לא נורא. אז אתה מגיע...
חוץ מיום העצמאות שלהם. שזה ה-4th of July ולא July 4th.
מעניין.
אמריקאי.
אוקיי, רבותיי. אז פשוט נסתכלים על הכרטיס טיסה או על האי-טיקט, שמים פה את כל האינפורמציה, ואז לוחצים פה למטה. על calculate the table. אגב, כל זה זה גם בעברית, אני רק רוצה להקשות עליכם. עושים calculate the table, ואתם מקבלים את הטבלה הזאת. מה הטבלה אומר? והנה דבר חשוב לקיץ, לכל מי שטס בקיץ. מתי מתחיל איסור אכילה בבוקר לפני תפילת שחרית? עלות השחר. הבעיה היא שאם טסים מישראל לכיוון ארצות הברית או קנדה, מה שקורה הוא שעלות השחר מתחיל, כמו שאתם רואים פה, ערך 5 שעות אחרי שאתם המראתם. זה אומר שיש שאלה גדולה, האם תוכלו לאכול את אותו ארוחת בוקר בטיסה, שבדרך כלל מגישים אחרי 11 שעות של טיסה, אתם בוודאי רעבים, מבחינת הבטן שלכם זה לא 6 בבוקר, זה אפילו לא 5 בבוקר, אלא איזה שעה זה? יצאתם מישראל, תוסיפו 7 שעות? נו?
7 בבוקר.
כן, עכשיו אתה ב-5 בבוקר שעון קנדה, שזה... 12, כלומר, לא אכלתם ארוחת בוקר, ואתם כבר בארוחת צהריים, אתם רעבים מאוד. תפסקו, אתם יכולים לאכול, אולי בלי מזונות, בלי וכו', אבל אתם נמצאים פה אחרי עלות השחר מ-5 שעות ו-28 דקות מההמראה. אז אם ההמראה הייתה בדיוק ב-12, זה מה שקורה. האתר הזה הוא מאוד שמיש, מסיבה אחרת, וזה מכיוון שכמעט על כל טיסה יש חוק מרפי שאומר שהוא לא יוצא בזמן, על כן יש לכם פה אפשרויות מאפשרויות שונות. אם תלכו לדף המקורות, תראו בדף מספר 2, לקחתי טיסה מישראל לניו יורק, אתם יכולים לראות שיש פה את כל הווריאציות, החל מתחייה של 15 דקות ועד תחייה של 3 שעות. ברגע שעברתם את ה3 שעות, תצטרכו לעשות את זה עוד פעם. מה שאני מציע לכולם לפני הטיסה, ללכת לאתר, לשים את זה באייפון או בכל מקום שמיש אחר, יש לכם את זה, ואתם יכולים עכשיו לחשב מתי מתפללים בצורה עוד פשוטה. אתם לוקחים את הפלאפון, הפלאפון עדיין על זמן ישראל, אתם פשוט מכוונים אותה. נגיד, אם אתם הולכים לישון, אתם רוצים להתפלל בשעה, נגיד, בנץ, נגיד, אז אתם מכוונים את זה לעוד 7 שעות קדימה. במקרה הזה, מתי נץ החמה? אין. זה אומר, אין נצח חמה עד שאתם מגיעים. כלומר, אתם יוצאים בחושך ומגיעים בחושך. קרי, יש לכם 12 שעות שאתם יכולים לישון, אין לכם שום חובת תפילה. שוב, לפי הרב אבינוביץ' יש חובת תפילה, אבל לפי אסכולה הרגילה, אין. כן.
נניח שאני מגיע ב-10 בבוקר ואני יוצא בלילה, אז זה מחשב לי כרבע שאני נמצא באוויר או לפי המקום שאני...
לפי, כן, זה מחשב, האתר הזה מחשב לפי לוח הטיסה הרגיל של אותה טיסה שיוצאת מישראל לניו יורק. עכשיו, יש פה מה שנקרא הבדלים קטנטנים, כי מה שקורה בטיסה הוא שברגע שאתה מגיע לאוקיינוס האטלנטי, כל טיסה מקבלת נתיב אחר כדי לא להתנגש בטיסה אחרת, אבל תכלס אין הבדלים ענקיים. זה בערך נכון. אז אתם יכולים לשים את זה באייפון או בתוך המחשב או בכל מקום אחר, או להדפיס את זה, יש לכם את זה, זה מאוד שמיש, אתם יודעים מתי להתפלל. קרי, אתה עולה על הטיסה, נגיד בטיסה הזאת אין בעיה, אבל אם תקחו טיסות אחרות, אם אתם יודעים שתוך 6 שעות תפילת שחרית, תוך 7 שעות, 8 שעות, זה זמן קריאת שמע, מכוונים את השעון מעורר בטלפון לעוד 7 שעות, קמים, נותנים ידיים ומתפללים. אוקיי?
פה לדוגמה, בדף שהבאת. כן. קמינה היא פה למה, לתפילת שחרית?
לדוגמה. כאן הטיסה יצאה ב-5 בבוקר מישראל, ומגיעה לניו יורק בשעה 10 בבוקר, לא משנה. אז אתה רואה שבו שתפילת שחרית, אתה יכול להתפלל בשעה ו-30 אחרי שיצאת, זה נצח חמה, אבל סוף זמן קריאת שמע זה אחרי 10 שעות ו-42 דקות, מכיוון שאתה נוסע במזרח למערב. אז מי שרוצה לישון, כי אתה יוצא ב-5 בבוקר, זה אומר שקמת ב-2 בבוקר, הגעת לשדה תעופה ב-3 בבוקר עם הילדים והכל, סוף סוף הטיסה ב-5 בבוקר נרדמתם יפה, אתם יכולים לשים את השעון כך שהוא יעיר אתכם אחרי 10 שעות, אז אתם יכולים ליטול ידיים, להתפלל ולהספיק לזמן קריאת שמע. זה הכוונה, משה. ממזרח? ממערב למזרח, אתם נגיעים לבעיה הרבה יותר גדולה, מכיוון שתוך 3 שעות מההמראה יש לכם תפילת שחרית, תוך 6 שעות מההמראה כבר מנחה גדולה. מבינים למה? לא. אז בואו נעשה את התרגיל, רק הפוך. נחזור אחורנית, נעשה במקום לנסוע משם לשם, נעשה ככה. יש טיסה שיוצאת מנגיד טורונטו שוב פעם, אני משתמש פה באילן, והיא יוצאת בשעה 17:00. מתי היא מגיעה לישראל?
בבוקר,
בערך ב-11 בבוקר. אוקיי? אז בואו נשים את זה, ואנחנו מגיעים ב-11 בבוקר. ביום המחרת, אז בואו רק נעשה. ביום למחרת, כי אנחנו טסים משם לשם. יפה, רק נראה פה שהכל בסדר, calculate the table, ובואו נראה מה קורה. לא משנה, זה לא קשור אלינו. אוקיי, יצאתם בחמש אחר הצהריים, שזה בטורונטו זמן תפילת חמש אחר הצהריים, מנחה בקיץ. יפה, טוב, כמה זמן צריכים להתפלל ערבית? תסתכלו פה. סליחה, אני רואה שזה קצת משובש. לא, זה לא היה משובש. צאת הכוכבים מתי? תוך שלוש שעות ושתי דקות צאת הכוכבים. אסור לאכול על פי דינא דגמרא, על פי השולחן ערוך, מרגע שמגיע זמן קריאת שמע עד שאמרתם קריאת שמע, נכון? במיוחד אם אתם במטוס ואין לכם עניין קבוע, עוד יותר ההלכה הזאת היא רלוונטית. אז מכוונים את השעון ואומרים קריאת שמע. מתפללים ערבית, ערבית זה 10 דקות, קמים, הכל בסדר, בדרך כלל 5 אחר הצהריים אתם לא נרדמים, כך שאין בעיה. טוב, אכלתם ארוחת ערב והתפללתם ערבית, ומה עשיתם אחר כך? הלכתם לישון. הצלחתם לישון במטוס. יש לכם לישון במטוס. מי שרוצה אחר כך אני אגיד לו, אבל זה לא להקלטה. בכל אופן, נשנתם במטוס. מתי צריך לקום כדי להתפלל שחרית ולא לפספס זמן קריאת שמע? 9:49 זה הזמן האחרון להגיד קריאת שמע. כלומר, כאשר נחתתם בישראל ב-11 בבוקר, כבר פספסתם זמן קריאת שמע, ולפי זה פספסתם גם זמן תפילה. לא נאמר פה זמן תפילה, אבל קריאת שמע מבחינתנו זה מה שחשוב. אז רבותיי, זה אומר שאתם בעצם הולכים לישון אחרי התפילת ערבית, אם אתם מצליחים, ואז צריכים לכוון את השעון כך שתקומו לפני סוף זמן קריאת שמע.
וזה לא 9 שעות מאז התפילת ערבית.
לא, מההמראה. הכל פה מההמראה. הכל פה מההמראה. עכשיו, ברגע שאנחנו נאחר את הטיסה, נגיד שבמקום לצאת ב-5 יצאתם ב-8, 3 שעות אחר כך, אז מתי צריך לקום? אחרי 7 שעות. לכן פחות זמן לישון. צאת הכוכבים זה אחרי שעה. אתם מיד אחרי המראה נגמר החובה לשים את החגורות פתיחות, קמים, מתפללים ערבית, הכל בסדר, ואז הולכים ארוחת ערב, צריכים לקום לפני הזמן הזה. אם אתם יוצאים עוד יותר מאוחר, מה אתם חושבים שקורה?
אתה מתפלל בטורונטו.
לא, אתה מטורונטו לישראל פה.
נו,
אתה לא יכול להתפלל בטורונטו. אתה יוצא נגיד ב-9:10 בלילה, אז ערבית התפללת בטורונטו, מה התכוונת?
כן.
סליחה. אז היית צודק, התפללת ערבית בטורונטו, מתי שחרית אם יצאתם ב-10 בלילה?
4 שעות, 5 שעות.
מה? 4 שעות, נכון. זה הכי קשה, זה באמת הטיסות הכי קשות, שיוצאים ממערב בשעה מאוחרת בלילה ומגיעים למזרחה. זה עשר באמת הטיסות הכי קשות. אני מנסה לא לקחת את הטיסות האלו בגלל הסיבה הזאת. כן.
מה הציור של קו התאריך? זאת אומרת שאתה הולך אחורה ולפי איזה שיטה הוא מחשבן?
אם אתה הולך אחורה,
אז לא, נזרח למערב.
אוקיי, תראה, מישראל, מישראל
או מטוקיו לזהו
בבקשה, תגיד לי
מסידני ללוס אנג'לס.
אוקיי, זה לא בדיוק יהיה שלנו. טוב, אני אכניס, אתם יכולים להכניס את זה אחר כך. אני רק רוצה להסביר. בתור ילד
בן 12 זה מה שעשינו, והגענו ללוס אנג'לס שעתיים לפני שהמרינו בסידני. זה גדול.
אתם יודעים למה?
עם עצירה של 3 שעות בניו זילנד.
כן, כי יש לכם שם בגלל קו התאריך. טוב, לגבי קו התאריך אני רק אעיר ככה. קו התאריך הוא כמעט לא רלוונטי שאתם עושים מישראל. אם אתה נוסע מארצות הברית לאוסטרליה או משהו בסגנון הזה, זה באמת רלוונטי. בחדר הזה אף אחד לא עובר את קו התאריך, נכון? כרגע? אוקיי, אז כרגע לא נעסוק לזה. אתם יודעים שזה מחלוקת גדולה מאוד מהו קו התאריך בהלכה, או ליתר דיוק, האם יש קו תאריך בהלכה, זה דעה אחת, ואם אין, ואם יש, אז מהו? מחלוקת גדולה, חזון איש מחד, רוב הפוסקים מאידך, ודעה אמצעית של הרב טיקוצ'ינסקי. בכל אופן רבותיי, אם זה יבוא לידי ביטוי, אז אני אשמח לענות לכם מה לעשות. רק שתדעו שיש גם בעניין הזה חומרות מסוימות, ואולי נגיע לזה בסוף השיעור, כי אתם לא יכולים להתנהג במוזר. זה בדיוק מוביל אותי לדבר השני. אתם יודעים עכשיו מתי להתפלל? הדפסתם את הטבלה בדף מספר 2, איך מתפללים במטוס? יפה. כשאני יצאתי לשליחות לפני שנים רבות, אז הלכתי להיפרד מרבותיי, אז הלכתי גם להיפרד ממורי הרב עמיטל, זכרונו לברכה. היוצאות שלו היה ביום שישי, אז בדיוק נזכרתי בזה לקראת השיעור. שאלתי אותו איזושהי עיצה לדרך, הוא אמר לי שאין לי פטנטים, לא יודע איך להחזיר בתשובה, אל תפריע לי. אז אני כבר היה 8 שנים בישיבה, אמרתי בוא אני אדחוף אותו עוד קצת. אמרתי אוקיי, אין לך עיצות, אין פטנטים. ובכל זאת, ברכה לדרך. אתה לא תפוח, אני לא נותן ברכות לאנשים. אוקיי. אז אמרתי לו, טוב, אין עיצה ואין ברכה, אפס משהו. אז הוא אמר לי 2 מילים, תהיה נורמלי. ועם הזמן הבנתי אותו. ברגע שאתה מתנהג בצורה לא נורמלית, אף אחד לא רוצה להתקרב אליך. אתה לא נורמלי. א', יש לך כיפה, ב', אתה עושה דברים מוזרים, ג', כל שבת אתה לא מסתכל בטלוויזיה. הרשימה ממשיכה פה. מי רוצה להתקרב לדבר מוזר? היום אתה שומר תורה ומצוות ונורמלי בעת ובעונה אחת, אנשים פתאום, אולי, בהו האמין, יגידו אולי נתקרב אליך. אתם יכולים לקחת את העיצה ללב או לא, אבל אני בהחלט מציע לכם לקחת את העיצה ללב אם אתם מתפללים במטוס. קרי, אתם במטוס. מה קורה במטוס? מצב צבירה של האנשים הוא שיעמום. שיעמום! או שישנים או שערים. בין כך ובין כך משועממים. ברגע שמישהו קם ועושה דברים מוזרים, קרי, הוא שם איזשהו קופסה על היד ועל הראש וגם תלית ומתחיל להתנוענע מצד לצד, רבותיי, זה חתיכת אטרקטיביות במטוס. אם אתה עושה את זה בשדה תעופה, אנשים עסוקים בכל מיני דברים, אבל במטוס משועממים לאללה. לכן כולם מסתכל לכם במטוס, כולם. לכן מה שאני מציע בעניין הזה זה כמה עיצות ידידותיות שאני עם הזמן הגעתי אליהם אחרי הרבה מאוד טיסות. דבר ראשון, אם אתם יכולים להתפלל לפני שאתם יוצאים, עדיף. עדיף. זה אומר גם לקחת בחשבון דעה, שנראה אותה לקראת סוף השיעור, שאפשר להתפלל מנחה לפני פלג המנחה, וערבית אחרי פלג המנחה. זה דעת רבי יהודה במשנה, בתחילת הפרק הרביעי של ברכות, החכמים חולקים, ואחר כך בשולחן ערוך מה נפסק? אי אפשר תרתי דסתרי, אבל... יפה, לא נפסק. מרדה מרדה אחי ומר דוד גמר אחי, ככה נפסק. לכן, אם אתם נמצאים באותו טיסה שיצאת בטורונטו בשעה 5 בחורף, ובחורף בשעה 5 כבר הגיע פלג המנחה, אני מציע לכם להתפלל ערבית לפני שאתם עולים למטוס. זה פותר המון בעיות, המון בעיות, ותכף נראה מה הבעיות. אבל אם לא מצליחים, מה קורה? א', בדרך כלל בכל תפילה צריך לעמוד, נכון? לכן זה נקרא תפילת העמידה. שנייה, נגיע, רב גנץ, אני יודע מה אתה הולך להגיד. תן לי דקה. לעמוד במטוס זה מלאכה קשה. א', בדרך כלל שאתה עומד, אתה יושב. למה? כי המקום שיש לך הוא בערך ככה. הכיסא פה, ואתה יכול לעמוד. 3 צעדים הדור אשכח מזה, אבל אם אתה עומד בצורה כזאת, די בטוח שאתה תוך כדי תנועה תשב. למה? כי כדי לעמוד צריך קצת מקום. עכשיו אני עומד, אין בעיה, יכול לעמוד ככה 5 שעות, אבל אם אני עומד ככה אני לא אצליח להחזיק מעמד. אז בכיסא זה קשה. עוברים למעבר. מה קוראים, למה זה נקרא מעבר? מדוע שמו מעבר? כמו נבל הקרמלי כי שמו כן הוא, כי אנשים עוברים. אתם עומדים בתפילת עמידה, אנשים רוצים לעבור, אבל אתם בעמידה, הם לא יכולים לעבור. אתם אז מפריעים לאנשים. לא מדבר על זה שזה מוזר, אתם גם מפריעים לאנשים. לכן, לעמוד במטוס זה לא פשוט. לכן, אני מציע לכם להתפלל לפני כן, זה פותר המון דברים. זה פותר גם את הבעיה שאנשים מסתכלים ואומרים מה זה הדבר המוזר הזה, וזה גם פותר את הבעיה של עמידה. אבל, אם לא מצליחים, מה לעשות? תפילת שחרית עדיין לא הגיעה, או תפילת ערבית אי אפשר להתפלל עדיין, וכל מיני סיבות. מה אני מציע לעשות? מה שאני מציע לעשות זה לנסות לתפוס פינה. יש פה מטוסים פינות. איפה הפינות נמצאות?
עמדת קפה.
יש בהרבה מטוסים מאחורה מטבח. אם הם לא מגישים ארוחה, שוב אני מדגיש, אם הם לא מגישים ארוחה, תתכנסו, תבקשו מהדיילת, האם אפשר להתפלל פה למשך 15 דקות, חצי שעה? אני לא חושב שיש דייל בעולם שיגיד לא, וזה המקום שלדעתי כדאי להתפלל.
ממשלת השירותים, דרך כלל סמוך לשירותים.
שירותים סגורים.
אין בעיה.
כן, הם סגורים, שוב, הם תוכים לבעיה, אבל בדרך כלל הם סגורים. עכשיו, זה מאחורה, ברוב המטבחים אפשר למצוא מנהר, ואתם יכולים להתפלל שם בלי בעיה. זה המקום העדיף ביותר להתפלל לדעתי במטוס, או בפינה הזאת מאחורה, או, הייתי אומר, מצב שני, זה ליד הדלתות. ליד הדלתות במטוס יש בדרך כלל המון מקום. מי שיושב שם אני לא מציע, אבל אם אין שם כיסא, זה רק דלת, אז זה גם מקום טוב להתפלל. אם הם מרשים ושוב, תבקשו רשות. למה לבקש רשות? משתי סיבות. א', יש כאן פוטנציאל לקידוש השם. נוסע שיכול לישון וכולי, קם ואומר, אני צריך להתפלל לפני בוראי, האם אני יכול להתפלל פה? יש בזה איזושהי נימה של קידוש השם. דבר שני, יש כל מיני חוקים במטוסים שאתם צריכים לשמור עליהם בזמן שאתם שם. אחד מהם הוא, אולי אי אפשר לעמוד ליד הדלת, לא יודע למה, שיגעון. אבל כדי לעשות את זה בצורה טובה, תבקשו רשות. וזהו. זה מה שאני מציע במטוסים, אם אפשרי. רק אני אגמור. לפעמים אבל, בדיוק בזמן שאתם צריכים להתפלל, ואין לכם הרבה זמן, כלומר, בדיוק קמתם, זמן קריאת שמע מגיע, ויש את הנורית שאומר שכולם צריכים להיות ישובים. למה כולם צריכים להיות ישובים? לא בגלל שנוחתים, אלא... יש מה שנקרא באנגלית, turbulence, בעברית, הבי רוח. זה לא בטיחותי לעמוד. אם זה המצב, אני לא מציע לאף אחד לעשות את מה שקורה כמעט בכל טיסה, וזה שאו ישראלי או דתי, וזה רק שניהם, יגידו שהם יותר חכמים מהטייס. הטייס אומר לשבת כי זה לא בטיחותי, אבל אני יודע שזה בטיחותי, אז אני אעמוד. זה או דתיים או ישראלי. אני מבטיח לכם, לא ראיתי טיסה אחת שבה גוי העיז לעמוד כאשר כתוב לשבת. לא ראיתי עד היום, אולי אני עוד יראה, אבל יהודים, הוא ראיתי. כתוב לשבת, הוא עומד. לא סתם עומד, זה גם ראיתי במועיני הרבה פעמים, במיוחד בטיסות עם המון דתיים, בדיוק שכתוב לשבת, הם מארגנים מניין. זה הזמן.
מניין,
לא פחות ולא יותר. אז משה גנץ רצה לקפוץ, והוא צודק, אם וכאשר זה קורה, יש הלכות מפורשות בשולחן ערוך, לא בסעיפים קטנים, בשולחן ערוך, שמתירים לגמרי, לגמרי, להתפלל גם תפילת עמידה בישיבה, אם צריך. אז אם צריך, שתדעו שזה נמצא, תעברו על ההלכות האלו, זה לא איזשהו סוד כמוס. איך אני יודע שזה לא סוד כמוס? פעם אחת, אחד הטיסות, שבה הזמנתי אוכל כשר, היה מתחת לצלחת של האוכל הכשר, דף. לא שמרתי על הדף, הלכות תפילת עמידה בישיבה. כי ידעו שאף אחד לא יקשיב, וידעו שאף אחד, אולי במטוס, איכשהו נשים את זה בארוחה, והיה חתומים על זה כל גדולי ישראל האמיתיים, ומקווה, ואני חושב די עזר לרוב המטוס, היו אנשים שלא יקשיב.
גם במניין בישיבה?
עכשיו, לגבי מניין. מניין במטוס, בגלל הסיבות שאמרתי, היא בעייתית ביותר. א', גזל. גזל שינה. תחשבו שאתם יושבים בכיסא ואתם נרדמים אחרי 3 שעות ובדיוק אז לתפילת שחרית, ובמקום להירדם אתם כל שנייה שומעים רבותיי, זה גזל. דבר ראשון, זה גזל. דבר שני, אתם גורמים אי נוחות בלתי רגילה לאנשים שיושבים שם, בין אם הם יהודים בין אם הם לא יהודים. זה פשוט אי נוחות. אי נוחות שהם כל הזמן שומעים את התפילה שהיא מבחינתם בסינית, הם לא מבינים עברית, וזה לא נחמד גם, זה תפילת שחרית או מנחה ערבית של השבוע, אין הרבה ניגונים. אני לעומת זו, אני רק רוצה אבל להעיר כך. אני בעצמי כן ארגנתי מניינים במטוסים, אבל רק בשתי תנאים. א', היה מטבחון מאחורה, שהיה אפשר להתפלל, ולא פריע לאף אחד. כלומר, מה? באלעל אין את זה לפעמים, זה הבעיה. אז ברוב המטוסים יש, באלעל רוצים למלא את המושבים, כדי שירוויח כסף, אז אין מטבחון. אבל, בכלל חלק מהמטוסים. אבל אם יש מטבחון, זה התנאי הראשון. אני בודק אם יש מטבחון, אם אין, אני מבטר. דבר שני, אני גם מתאם עם הצוות. ניגש לאיש הצוות, אומר, תשמע, אני רוצה לארגן מניין, מניין זה כך וכך, האם זה אפשרי, ואם כן, מתי? הנה הטבלה שלי, אני יכול להתפלל, יש לי מרווח זמן בין זה לזה לזה. הוא אומר, אנחנו מגישים את הארוחה ב-X, אתה יכול להתפלל שעתיים אחר כך, אני אומר, בשמחה רבה. אי אפשר? אי אפשר. אלו שני התנאים. א', יש מטבחון, וב', בתאום עם הדיילים. כי בשביל דיילים או דיילות, לראות פתאום קבוצה ענקית, שבאמצע הטיסה מתכנסת, א', זה פחד, יכול להיות שהם טרוריסטים, ב', זה מוזר, ג', זה בדרך כלל מפריע, זה בדרך כלל מפריע, הם צריכים להגיש קפה ואתה עומד בדרך, הם צריכים ללכת למטפחון, אתה עומד, אתה צריך לתאם. אני עשיתי את זה הרבה פעמים, זה לא בעיה גדולה, אבל שוב, אני בודק קודם כל אם יש מטפחון, אין, רק בפני שמשה מאיר, אני רק אעיר לכם רבותיי, אני בעד להתפלל במניין, אני עושה הכל כדי להתפלל במניין יום יום, מי שמכיר אותי יודע שאני לפעמים גם עושה את זה בשיגונות מסוימים, ואני לא רוצה שתצאו מפה, הרב ישוע אמר לא צריך להתפלל במניין, כתוב בשולחן ערוך את המילים הבאות, ישתדל מאוד להתפלל בבית הכנסת עם הציבור, לא כתוב את המילה חובה, לא כתוב את המילה חיוב, כתוב ישתדל מאוד, אני משתדל מאוד, ולא צריך להשתגע, ולא צריך דרך אגב גם כן באמת עושים לנסות ולעבור על דברי הלכות תפילה, דברי השולחן ערוך או הרמב"ם. הלכות תפילה זה לא אומר שאתה עומד בתפילת עמידה וזה לא בטיחותי וכל המטוס מתנענע, אבל אתה לא זז, כי אתה בתפילת עמידה, אפילו נחש של יקבו אתה לא זז. כתוב בפירוש שאפשר לשבת, אז הנה הנורית נדלקה, אבל אתה עומד, אתה עומד. אני ראיתי במו עיניי רבותיי נחיתה בישראל, איש קם והתפלל תפילת עמידה, כל הדיילים עליו מנסים לשכנע אותו לשבת, הוא לא זז, הוא לא מתייחס, כי באמצע תפילת עמידה הוא בור המארץ תאורייתא, אבל מה לעשות, זה קורה. לכן רק לסכם את הנקודה הזאת לפני שמשה מאיר, רבותיי, להתפלל במטוס עדיף מאחורה או במקום שאף אחד לא רואה, כדי שיהיה לכם גם פרטיות וגם תוכלו להתכוון. אם אתם רוצים לארגן מניין, רק אם יש מטפחון ובתאום, וגם אם אתם צריכים להתפלל בישיבה, שתדעו שזה מותר, וגם זה נאמר בשולחן ערוך. משה ואחרי זה משה. אה, איזה כיף.
שני דברים קטנים.
בבקשה.
עדיין, אפילו מוסיף שזה, כשאתה מתפלל עם יותר כוונה, זה יותר טוב, ואז בגמרא הסיפור שאם נוסעים, אז זה יותר נוח לך להתפלל או בבית או בשבילה, בתור הנסיעה, זה גם יותר טוב שלדעתי זה... אתה יכול להתפלל באופן יותר טוב בשבעה, שאף אחד יודע מה אתה עושה, אתה סוגר עיניים.
יכול להיות.
אתה בגמרא.
יכול מאוד להיות, אם אתם מתכוונים יותר טוב, כן, פשוט אנחנו רגילים לקום ולעמוד, אז אני חושב שיהיה לנו מוזר ולא נוכל להתכוון אם נשא, לפחות עשיתי את זה כמה פעמים וזה היה לי מוזר. כל עוד היה מותר לעמוד, אין הוראת פתיחות לשבת, ושוב, אני לא תחמן לחשוב שאני יותר חכם מהטייד, אז אני כן עמדתי, כי אז אני מתכוון, כי כל יום כך אני עושה. לעשות משהו שאני לא עושה כל יום, חשבתי שאני לא אתכוון טוב.
דבר שני, שמעת פעם הסיפור של בחור, זה כרגע בחור שטעס מעיר בינונית, מארצות הברית לעיר יותר קטנה.
שמעתי.
ואז הוא שם
תפילין
באחור של המטוס, ופתאום ראה איזה...
כן, הדייל
הדיילת ראה איזה, לא ידע, פתאום היא ראה שמישהו קצת מוזר, הוא שם איזה קבוצים, כמה דברים, אז היא...
כן, מי שרוצה לראות את הסיפור הזה, זה נמצא באינטרנט. לכן רציתי להעיר עכשיו, משה, תודה. אני שכחתי ורציתי להעיר, מי שרוצה לשמוע שיעור שלם על זה, יש את זה באינטרנט בשיעורים שלי. אבל כאשר מתפללים, כמו שאמרתי, יש פוטנציאל לקידוש השם בתנאי אחד, שאתה מסביר מה שאתה עושה למי שיושב מסביבך. עכשיו, אם אתה עומד במטוס, אתה לא יכול להודיע לכולם, רבותיי, אני הולך להתפלל, אלו התפילין, אלו הזה, אי אפשר. אבל אם אתם נמצאים במקום מוצנע, דהיינו במקום או בכיסא, ויש מסביבך שני אנשים, שלושה אנשים, אתה מדבר איתם, סתם ככה, אמרת שלום, שמי יהושע, ותוך כדי שיחה, ותוך כדי טיסה, סליחה, אתה הולך להתפלל, אני חושב שזה קידוש השם אדיר, אם אתם אומרים, תסלחו לי רבותיי, אני צריך עכשיו לדבר עם בוראי, אני שם על עצמי את זה ואת זה, זה מסמל א' ב' ג' וכולי, אז תסלחו לי לכמה דקות, אני חושב שהם יאהבו את זה, מאוד באמת יקבלו מזה, עשיתי את זה הרבה פעמים, וזה בסדר גמור. אבל אם אתם שמים סתם קופסאות על הידיים ועל הראש, זה לא משמעותי לאף אחד.
לא,
אני חושב שבמקרה הזה דווקא זה אשמת הצוות, מכיוון שאני מכיר את ארצות הברית והטיסות הפנימיות, הוא לא בן אדם הראשון שהתפלל ולא האחרון, יכול להיות שהדייל הזה אף פעם לא ראה יהודי ואף פעם לא ראה תפילי וכו', אבל אני חושב שהיה פה איזושהי חוסר פרופורציה מצידם. אבל אני שוב אומר, אני מאוד אוהב טיסות בלי שום יהודי. למה אני אוהב טיסות בלי שום יהודי? א', מכיוון שאין את חילולי השם שבדרך כלל מתקיימים. דהיינו, שאומרים לשבת הם לא יושבים. שאומרים לא להסתובב הם מסתובבים. כל אחד, שאומרים שנוחתים, בדיוק שנוחתים, נא להישאר בכיסא עד שנעצור, כל הישראלים קמים כבר לכיוון הדלת. חושבים שיצאו יותר מוקדם. אז אני אוהב טיסות בלי יהודים, זה הרבה יותר נחת רוח לכולם. אבל אם יש יהודים, אני גם בעד שמי שיושב לי אותה, להסביר לו, זה מה שאני הולך לעשות עכשיו, ונראה לכם אולי טיפה מוזר, רבותיי, אני חושב שזה ילך יותר מאוד רחוק, אפשר להסביר את זה. במקרה הזה של טיסה פנימית, אני חושב שהיה שם משהו מוזר, כי הוא לא, יש הרבה יהודים שנוסעים כל יום, והם מתפללים במטוס. וגם ילד בן 14 שם תפילין. אבל הסיפור הכי מצחיק שקרה לי עם תפילין היה בשדה תעופה. שדה תעופה, אני לא הולך להסביר לכולם, אני באיזה פינה. זרקתי לאיזה פינה ושמתי תפילין, ומישהו בא אליי ולחש לי באוזן, "Are you going to shoot up right here in front of everyone?" מי שלא מבין, שלא יבין. מבין?
לא בכלל דומה לרובה.
אני לא הראשון ולא האחרון שאמרו לו את זה. אז זה קרה לי.
רצו לפרוח את התפילין.
כשהגעתי
לקחת את טיסה פנימית מדינה ללוקסמבורג. מרחק מאוד קטן, 45 דקות. מי שנוסע ועושה את המרחק הזה זה רק אנשי ביזנס שיש להם רק את המזוודה הקטנטנה, ואני מגיע מישראל לבין הזמונים עם כל מה שצריך. ואז ברור שפתחו לי את כל המזוודה וזה, וראו את התפילין ולא ידעו מה זה, כי בלוקסמבורג אין...
נכון.
ורצו לפתוח את הקוביות. זה היה פה לחימה גדולה כדי לא לפתוח את הקוביות.
קרה לכמה אנשים, כן.
אבל גם קרה שיהודים השתלטו על המטוס. זה גם קורה. הטיסות, וזה קורה כבר 5 שנים שאני רואה את זה ברצף, כל הטיסות שחוזרות מפולין אחרי מצד החיים,
כן.
אני לא יודע מה יש להם ליהודים הצרפתים, אבל יותר משוגעים מכולם, הם פשוט השנה, וזה כבר שנתיים שהם עושים את זה, 3 בתי ספר, מנהל לבית ספר קם, הלך לדייף, תפס את המיקרופון של
הטייס, זה קורה, כן.
ועשה מניין לכל המטוס, בין ליהודים, בין שלא ליהודים, ולא היה משנה לאף אחד, במיקרופון.
מי שרוצה לראות דוגמאות חיות של מה שאיתן אומר הערב, אם אין לכם משהו יותר טוב לעשות, אתם תפסקו אם זה מתאים לתשעת הימים או לא, מי שנכנס אף מבעטים בשמחה, אבל אם אתם רוצים חיוך, ואם חיוך זה חשוב, תסתכלו על... פשוט תשימו ביוטיוב את המילה טיסה לאומן או את המילה אומן, ואתם תראו את התופעות שאיתן מתאר. זה לא יאומן. החל משדה התעופה וקלה עד שמגיעים. אוקיי? רוקדים בשדה עם שופרות, ואז מגיעים המשטרה, והם לוקחים את השוטרים כדי לרקוד איתם, שוטרים לא יהודים. כל התופעות. אוקיי? אני ראיתי במו עיניי, אני הייתי פעם בדרך לאיזשהו מקום בערב ראש השנה, לא לאומן, אבל הייתי בשדה התעופה שכולם נסעו לאומן, וזה מה שראיתי. הנה התופעה, ואני לא מציע לאף אחד לעשות את זה. תבדקו היטב כמה מזוודות מותר לכם לקחת, מה המשקל, אתם לא רוצים את העוגמת נפש הזה. אז הם לא בודקים, או שהם בודקים והם דווקא עושים, הם מגיעים, כמה חסידי ברצלב, מגיעים לזה, אז המזוודה יכולה לשקול נגיד 23 קילוגרם, זה שוקל 48 קילוגרם. אומרת מי שעומדת שם מאחורי השולחן, תשמע, אתה לא יכול לעלות למטוס, זה כפול מה שמותר. תשובה, אחותי, אני מברך אותך שאת עסקי בשידוך, תעבירי את זה. אבל אני לא יכול. אנחנו, הוא אומר לחבר, אנחנו מתפללים עלייך אצל רב נחמן, יאללה תעבירי. וככה זה ממשיך 5 דקות, תנחשו מה קרה בסוף.
העבירו.
לא, 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 זה לא יומן. בערב ראש השנה אתם רוצים לעשות את כל דבר מותר.
רק שנדע, היא הזמינה אותנו חתונה או לא?
כן, זה מופיע שם בספר של משה ויינשטוק, שמעתי את זה גם ממנו אישית. כל התופעות דרך ואומן מותרות, אבל רבותיי, זה עוגמת נפש. תבדקו כמה מותר, כמה אסור, הכל באינטרנט, לא שווה עוגמת נפש, באמת לא. מול הקהילות תגידו, מותר לי מסעדה אחת, אני רוצה לשלם על שניים, אתם מוכנים לחסות כן או לא, כלומר, אל תעשו את הדברים, אל תהיו תחמנים בשדות תעופה ובמטוס עצמו. אוקיי. שוב, $200 עבור משפחה שעוברת, זה לא הרבה כסף להרבה קהילות. $200.
לא קרה, 23 קילו.
כן, כן, כן.
מה אתה מציע לעשות עם לולב? לא קרה פעם פעמיים שאני צריך לטוס.
לולב זה בעיה, אין לי הרבה פתרונות.
לפעמים כן מעבירים, לפעמים לא מעבירים.
אין לי הרבה פתרונות. יש דרך, אבל... תשמע, יש דרך.
לא, כי גם לא רוצים את ה...
לא, אני מבין.
בפלסטיק.
יש דרך, אבל צריך לברר היטב לפני. מי שנוסע בתוך סוכות עם לולב ואתרוג או ממש לפני, זה לא פשוט. זה לא פשוט. א', אי אפשר להביא צמחייה ממדינה אחת למדינה אחרת. זה כבר בעיה של מכס. ודבר שני, אם לא רוצים שתעביר את זה במטוס לפעמים, ואז יש לך בעיה, אם יעקמו את זה, זה בעיה. אין לי פתרון טוב. אני מכיר הרבה אנשים. מה עושים?
אפשר להוציא ערבות ולשים באתרוג. זה אפשר לשים.
שוב, מדינות מסוימות בלבד, כן. מי שצריך לעשות את זה, זה פרוצדורה, אפשר להעביר את הפרוצדורה עם אישורים מישראל וכולי, אבל זה פרוצדורה.
זה
כן פרוצדורה. עליי זה פרוצדורה.
לא, יש להם מוכרים מה שעושים, יש קונים כל מיני, והם עושים את זה כבר, ויש פשוט פותחים את
הקופסאות
ושמים את
הצבעו
שלך, וזהו,
סוברים וזהו. אוקיי, יכול להיות. אוקיי, נעבור הלאה רבותיי. אז דבר ראשון, אנחנו יודעים מתי להתפלל במטוס, הגענו לאתר הזה. דבר שני, התפללנו כמו בני אדם נורמליים, ועכשיו הגענו לקהילה, נחתנו בשלום. כן, משה. כן, בבקשה.
גם כשאני הייתי בתיכון ונסעתי... מהקיבוץ, אני זוכר מחמש שעות ברפיץ' או משהו כזה, אז אני אמרתי לחתחיל אפילו שאני יושב באוטובוס ועודים למטה. אני מתרגל יותר.
אוטובוס? אני לא רואה דרך לעמוד, זה ממש אי אפשר להתרכז.
אז במטות, אם אני יודע שאני יותר אתכוון מישיבה, אני חושב שאפילו לחתחיל, אפילו ראוי להגיד.
נכון, רק שתדעו, סתם קוריוז, שתי קוריוזים ואיך אנחנו ממשיכים לגבי טיסות ולמה התפילה שונה. דבר ראשון, הרמב״ם פוסק במפורש בהלכות תפילה שמי שמגיע מדרך ארוכה שלא יתפלל כי הוא לא יוכל להתכוון. קרי, הרמב״ם כבר ידע שיש דבר שנקרא ג'טלג, דהיינו שהשעון הפנימי שלך לגמרי משובש כי הגעת מאזור זמן אחד לשני, והוא אמר, אל תתפללו, לא תוכלו להתכוון. תחשבו על זה שאתם קמים בבוקר אחרי שבאתם מנגיד מארצות הברית לישראל, קמתם בשבע בבוקר לתפילה, השעון שלכם הפנימי אומר שזה 12 בלילה, ואתם באים להתפלל. אתם סופר עייפים, זה 12 בלילה עבורכם. איך אתם תעברו את התפילה הזאת בשלום? אני לא יודע. תדעו שהרמב״ם פוסק את מה שהוא פוסק. לפני שהשולחן ערוך כתב את זה, הרמב״ם אמר זה, כן. אתם יודעים שהרמב״ם, שולחן ערוך, שכחתי פוסק, שצריך להתכוון כמובן בברכת אבות, אבל מי שלא, שלא יחזור, כי הוא ימי לא יתכוון גם פעם שנייה. אז זה במאה ה-16, במאה של 12-13 הרמב״ם עדיין התכוונו. דבר שני רבותיי, וזה גם חשוב להדגיש, סתם אני מעלה שאלה פה למדנית, אני לא יודע מה התשובה, העליתי את זה כמה פעמים אצל כמה רבנים ואף אחד לא אמר לי מה לעשות. הרמב״ן על החומש פוסק שמצוות בארץ ישראל הם הדבר האמיתי, לעומת חוץ לארץ שבה הוא אומר את המילים המפורסמות של ירמיהו הנביא, הציבי לך ציונים, זה כמו אימונים. עכשיו, שאף אחד לא יבין מהרמב"ן הזה שבחוץ לארץ אתם לא מחויבים במצוות. הרמב"ן לא אומר את זה ולא רומז את זה, ולפעמים היה מי שאמר את זה ולא הבנתי למה. אולי הציונות עלתה לו לראש. אבל הרמב"ן לא אומר את זה. אבל, בכל זאת, שאלה למדנית שאני כן מעלה פה, אם אתם באים, נגיד, מחוץ לארץ לישראל לביקור, אתם יכולים להתפלל במטוס, ושמתם תפילין וכו'. כאשר אתם נוחתים, האם יש עניין לשים שוב פעם תפילין? מפורש מי? הרב נרש, וואו, איזה יופי. כי יש עניין גדול לקיים מצוות בארץ ישראל. אולי התפללתי על המטוס, אבל לא היה את העניין המיוחד של ארץ ישראל?
עוד פעם, כן.
תפילה גם כן?
תמיד. קריאה שמע מי יש זמן, לולב ואתרוג, מנענים שוב.
שם זה שאלה למדנית, הרב נבנצל, רבותיי, שמעתם מפיו. אוקיי, נעבור הלאה. הגענו לחול בשעה טובה, עברנו את המכס, עברנו את הכל, לא עשינו במטוס, התקרגנו כמו בני אדם וגם התפללנו. הגענו לחול, איך מחשבים את זמני התפילה במקום החדש?
אז
איך מחשבים?
לפי המקום,
נכון. עכשיו, בדרך כלל לוח טיקוצ'ינסקי היכל שלמה לא יוצא בכל יעד בעולם, אז איך מחשבים? אתם עכשיו אחראים להוציא לוז לכל הקהילה, איך מחשבים? האתר השמיש ביותר, יש המון אתרים, גם חב"ד וכולי, האתר שאני אוהב זה האתר שאתם נמצא בפניכם, נמצא בדף המקורות בעמוד מספר 3, מי זמנים, הזמנים שלי נקודה קום, שמים את המדינה וזה מחשב. משה נוסע ל... ורשה. בוא נראה. וורסו, פולין, זה המקום, אני לוחץ פה נכון, והנה הזמנים של היום בוורשה. פנים? אין עלות השחר. משה יסביר לכם למה.
לא,
כמעט אין לילה שם. כאילו. לא משנה. זמן צלית ותפילין זה תפר 2.50, נצח חמה 4.25. וואו.
מה זה? לא יודעת מה זה.
למה יש איקסיס פה? אני לא מבין.
זה אותו קו גובה של לונדון.
אוקיי.
למה
תעלות השחר? לא יודע למה אין פה תעלות השחר. יכול להיות שיש בעיה באתר עכשיו. זה לא כמו, יש מקומות שאין תעלות השחר כי כמעט אין לילה, אבל זה לא פולין. כל אופן, זה פולין, זה הלוח הרגיל שאתם מקבלים באתר הזה, שכתוב בה את הדברים הבאים: תעלות השחר, תלית ותפילין, נצח חמה, סוף זמן קריאת שמע, סוף זמן תפילה, חצות, מנחה גדולה, פלג המנחה, שזה חשוב מאוד בחוץ לארץ, כי כמו שאתם רואים פה, לדוגמה בפולין היום, שקיעת החמה זה 8.55, אז לארגן מניין ערבית בצאת הכוכבים יהיה קצת בעייתי. אז לכן פלג המנחה יהיה מאוד שמיש לרבי משה אם הוא רוצה לארגן מניין. עכשיו, מי שיותר למדן ורוצה קצת לשחק פה עם הזמנים, לשם דוגמה, הוא רוצה את פלג המנחה של המגן אברהם, לא רק של הגר"א שמופיע פה, הוא יכול ללחוץ למטה פה על אור זמנים. ואז מיד האתר שם פה את כל הזמנים האפשריים. עלות השחר לפי הדעה הזאת, לפי הדעה הזאת, לפי הדעה הזאת. זמן צצית תפילין לפי הדעה הזאת, וכו' וכו' וכו'. יש לכם פה לגבי לילה, ברוך השם, מתי מתפללים ערבית? יש שיטות שונות. שיטה הכי מקילה, 13.5 דקות אחרי השקיעה, 9.20. היה יותר מחמירה, 9.27, הרב טיקוצ'ינסקי, סוף זמן תעניות מדי רבנן, צאת הכוכבים מדי אורייט הזה כאן. יש לכם את שתי אפשרויות.
יש עוד דעות שלא
מופיעים שם. נכון.
ובמיוחד לגבי צאת הכוכבים, שאתה יכול להסתכל ולראות שלושה כוכבים רצופים, רגים, מה
שתצא,
ועדיין זה לא מופיע
נכון. שוב, הדברים האלו מחשבים אותם, הם די מדויקים, אבל הם לא מדויקים לגמרי. מי שרוצה רק לראות את הדוגמאות, הלוח הרגיל זה בעמוד מספר 3, העמוד ומספר 4 ו-5, לחשלכם את הלוח היותר מפורט. אני קראתי את זה הלוח ללמדנים. עכשיו, הלוחות האלו הם מאוד שמישים למקומות שבהם אין לכם לוח של אותה מדינה, אני מאמין שבפולין אין, בטורונטו ודאי שיהיה, במקומות אחרים בעולם לא בטוח שיהיה, לכן טוב שיש לכם את זה. אבל עוד יותר טוב שיש לכם את זה, שאתם נוסעים לטיולים לכל מיני מקומות באמצע השליחות. טוב שיש לכם את האתר הזה, אתם יכולים לחשב את זמני התפילה, לא צריך לשבור את הראש. בבקשה.
יש עוד פונקציה באתר, אתה נותן תרומה כמה שאתה רוצה, $5, 5 מיליון, ואז אתה מקבל לוח לכל השנה. מכניס לך טבלה מסודרת שכל השנה עם תאריכים, עם הדף יומי.
נכון, וואו, לא ידעתי. וואו, יפה, מאוד טוב לקהילה.
יפה,
יפה. נכון, אתם יכולים להדפיס לקהילה לכל השנה כל התאריכים, בבקשה. פה למעלה אתם שמים change date, שמים כל תאריך שאתם רק רוצים.
גם פונקציה שזה גם משמעותי, זה שאתה יכול לקחת סתם GPS בפלאפון ולבדוק בדיוק איפה אתה נמצא בקהילה שלך.
יפה.
ותשים את זה, וגם בפלאפון
עוד יותר מדויק,
כמה גובה אתה מעל הים, שגם משנה
קצת משנה פה. כן, בהחלט. לדוגמה, מי שרוצה לבדוק את זמני ירושלים באתר הזה לעומת זמני אפרת, שאנחנו טיפה יותר גבוהים מעל פני הים, יראה כמה פערים קטנים אמנם, אבל יש פערים.
יש מטלים בבית שלי מהמרכז הישוב שני קומות שלי, זה
כן חי.
אני חושב להדגיש רק נראה לי שבמשפחה
כן, כן. נכון, נכון. אתם רואים פה עוד שתי אפשרויות גם. אוקיי, אז הגענו לחול, יש לנו את הדבר הזה, יש גם לוחות אחרות, אתם לא צריכים לשבור את הראש, הכל נמצא באינטרנט היום. עכשיו הגענו לעיקר השיר. הגעתם לקהילה מסוימת, לחול. ובקהילה הזאת, ברוך השם, יש מניין, ואתם מצטרפים לו, אבל לא מתפללים כמו בישראל. אני אחדד את זה. לפעמים לא מתפללים כהלכתה. אני לא אומר שלא מתפללים כמו שצריך, אבל לא כהלכתה כפי שאנחנו רגילים. ואני אסביר מדוע. יש מקומות בחוץ לארץ שאין להם את הפריבילגיה של מדינת ישראל. הפריבילגיה של מדינת ישראל היא שאנחנו נמצאים במקום גיאוגרפי בלתי רגיל על פני האדמה. מה השבת הכי מאוחרת בישראל?
זה מה שאמור להיות.
8:30. הקדוש ברוך הוא רצה שכולנו נגור פה, וסך הכל הלוח היהודי נכנס פה בארץ בטבעיות. בסוכות אפשר לשבת בסוכה ולישון בסוכה, כמעט ותמיד לא יורד גשם, ובאמת אפשר, וזה ממש סתם, זה נוח. ובאמת ובתמים הצומות פה לא נגמרים בשעות בלתי רגילות, 8:00, 8:10 הכי מאוחר שיש צום שנגמר. עכשיו השנה אנחנו בתשעה באב ושבעה עשר בתמוז, מאוד מוקדם יחסית, ו8:10 נגמר הצום, כלומר זה סך הכל בסדר. מה? אני לא אעיר לגבי תשעה באב, כן, לגבי הצומות האחרים. מי שרוצה, יש שיעור באינטרנט שוב מחבר שלי, אני בדרך כלל ביחסים טובים איתו, מתי נגמר הצום. יש כמה דעות לגבי הצומות האחרים שאפשר להקל. על פי הגמרא בראש השנה, רצו מתנין, רצו אין מתנין. ויש דעות שכאילו מציעים, שלמרות שכתוב בגמרא, כל צום שלא שקע עליו החמה אינה צום או אינה תענית, אם זה רצו מתנין, רצו אין מתנין, הקהילה קיבלה על עצמה לצום 10 שעות, 12 שעות. בנחל אשכול, לדוגמה, על הספר האשכול, יש דעה שבשטוקהולם קיבלו על עצמם לצום 17 בתמוז עד 9:30 בלילה. 9:30 בלילה בשטוקהולם, אין לזה שום משמעות, זה עדיין אור בחוץ כמו באמצע היום. קיבלו על עצמם, רצו מתנין עד 9:30. אז יש דעות כאלו, אבל זה לא התלם הרגיל. התלם הרגיל הוא 22:00, נכון. עכשיו, ארץ ישראל יש לה גם עוד פריבילגיה, חוץ מזה שהזמנים לא מדי מאוחרים או מוקדמים. גם בחורף, סך הכל, אנחנו מדברים על כך ששבת נכנסת ב-4, לא ב-2, כמו בלסינקי. יש לנו עוד פריבילגיה בארץ, והיא העובדה שהזמן שבין שקיעת החמה לצאת הכוכבים, מה שנקרא בין השמשות בהלכה, היא לא ארוכה במיוחד. 20 דקות, 22 דקות, 23 דקות, כל אחד עם החשבונות שלו, 25 דקות דג בארץ, דג אתם בחושך. עכשיו, בחוץ לארץ, ככל שמתרחקים מהקו המשווה, בין השמשות הוא הרבה יותר ארוך. רק לשם דוגמה, בארצות הברית, בניו יורק לדוגמה, בין השמשות הוא משהו כמו, מחשבים את זה 36-40 דקות. במקומות אחרים זה הרבה יותר ארוך. ורואים את זה בעין, משה. כלומר, רואים ששקעה חמה, אבל עדיין אין חושך. מבחינה זו, זה עוד יותר מקשה על צאת שבת ועל צומות ועל כל מיני דברים. עכשיו, מכיוון שהזמנים בחוץ לארץ, כמו שאתם רואים פה בפולין, אנחנו מדברים על כך שבאמצע הקיץ, אנחנו מדברים על כך שבבוקר, סתם לשם דוגמה, צריך לגמור זמן קריאת שמע לפי הגר"א עד 8:30, אז באמצע השבוע לא נורא, אבל בשבת, 8:30 באמצע הקיץ,
לא התחיל המניין
בטוח. טוב, אז אומרים קריאת שמע לפני כן, אולי זה לא הכי טוב, אבל עושים את זה, יפה. הבעיה היא יותר בלילה. אם מארגנים מנחה וערבית בלילה, למה בחוץ לארץ יש את המושג הזה של מנחה וערבית, מה שלא קיים בישראל? שלא חוזרים. אם אתה כבר מגיע למנחה, אתה לא חוזר לערבית. אתה לא תלך הביתה ותחזור. יפה. עד שהגעתי לגרמניה ולפולין, בקיץ, בפעם הראשונה, לא הבנתי את התוספות הראשון במסכת ברכות. הגעתי לשם, הבנתי למה כל הראשונים הקהילו. הם התחילו להתליל ערבית בשקיעת החמה, ולא חיכו לצאת הכוכבים, כי לחכות לצאת הכוכבים זה חכיכת שהייה, זה שעה של בין השמשות, עד שרואים חושך. חוץ מזה, אנחנו מדברים על שעות מאוד מאוחרות. לכן, תראו כל מיני דברים שאתם לא רגילים לראות בישראל, כי השעון פה הוא טבעי, הוא לא נורא, 8:30 בלילה להתפלל ערבית, אף אחד לא הולך לישון. אז תראו כל מיני דברים, אני רוצה פשוט היום לפרוס בפניכם בקצרה ממש את זמני התפילה על פי ההלכה, ומה עושים במצבים האלו. לפני כן גיל. עכשיו בדיוק. אנחנו בדף מספר 5 בדף המקורות. מישהו אין לו דף מקורות? אנחנו נעבוד עכשיו עם דף המקורות, אז בבקשה תעבירו. הגמרא במסכת ברכות דף כ"ז עמוד א' מביאה את המחלוקת בין רבי יהודה לבין תנא קמא, האם אפשר להתפלל ערבית מפלג המנחה, הוא צריך לחכות לצאת הכוכבים. המחלוקת בצד השני של המטבע הוא מתי נגמר זמן תפילת מנחה, האם הוא נגמר מפלג המנחה או שקיעה, קצת מעבר לשקיעה. השולחן ערוך פוסק לסופו של דבר את שניהם, ואני מצטט, והסקינה תעבד כמר עבד ודעבד כמר עבד, והוא שיעשה לעולם כחד מניו, שאם עושה כרבנן ומתפלל מנחה עד הלילה שוב אינו יכול להתפלל ערבית מפלג המנחה ולמעלה וכו'. דהיינו, אם ניקח את זמני פולין שיש לנו כרגע על הלוח, אנחנו רואים פה שפלג המנחה נגיד של הגרע הוא 7:12 דקות היום. זה אומר שמתי רבי משה יקבע את זמן מנחה?
7:15.
שוב לכתחילה פלג המנחה פה, כי 5:55, אז הוא מחכה 5 דקות למניין כי אנשים לא מגיעים בזמן, 7 הוא מתפלל, עד 7:10 נגמר חזרת השץ, 7:12 דקות פלג המנחה, מתי הוא יכול להתפלל ערבית? 7:13 דקות. אגב, לפי הדעה הזאת פוסקים כמו רבי יוסי שבין השמשות הוא כהרף עין. אוקיי, מגיע זה לכתחילה. אם אתם נמצאים לבד, זה מה שאני גם מציע לכם לעשות. אני ראיתי הרבה אנשים, אני יכול אפילו לכתוב ספר, קיבלתי את השאלות האלו, דבר מעניין קרה לי בדרך לתפילת ערבית. הם היו בכל מיני טיולים, בכל מיני מקומות, וכמו שאתם רואים פה, מתי צאת הכוכבים בפולין, צאת הכוכבים 9:20 וכו', והיו באמצע מנגל והלכו לישון ולא התפללו. אז בהחלט אין בעיה, ואם אתם מארגנים עניין וזה לא בשעה לא נוחה, הכל בסדר. אבל מה קורה אם אתם לא מחליטים ואתם מגיעים למקום שבה צריך לקבוע את תפילת מנחה ב-7 בקיץ? אם אתם מתחילים כל שבוע לשחק עם הזמנים, אנשים לא מגיעים, צריך לקבוע שעה וזהו. מה עושים? מה עושים? זה הסעיף הבא בשולחן ערוך, סליחה, באותו סעיף. ואם בדיעבד התפלל תפילת ערבית מפלג המנחה ולמעלה, יצא. כלומר, אם בדיעבד התפללת מנחה ב-7:14 דקות, דהיינו אחרי פלג המנחה, שזה בסדר גמור לחכמים, נכון? אפשר להתפלל עד 8:55 היום, נכון? כולם איתי? הכל בסדר. גמרתם קדיש יתום של תפילת מנחה, פתאום אמרתם ישר כוח לחזן, ואז אמרתם, יודעים מה? אני רוצה עכשיו לפסוק כמו רבי יהודה. תפילת מנחה פסקתי כפי חכמים, היו נחמדים אליי, אבל עכשיו פתאום אני עושה אחורה פנה, ואני רוצה לפסוק כמו רבי יהודה. זה מה שנקרא בשולחן ערוך תרתי דסתרי. אבל בדיעבד אומר השולחן ערוך שזה בסדר, ובשעת הדחק יכול להתפלל תפילת ערבית מפלג המנחה ולמעלה. כלומר לא בדיעבד אלא בשעת הדחק, אם אתה נמצא בשעת הדחק אתה יכול לעשות את זה לכתחילה. תראו לכם שיש המון 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 קהילות בחוץ לארץ שקובעים בקיץ את זמן תפילת מנחה וערבית בשעה 7, שהוא בסדר לרוב הקיץ, שעות קיץ, אבל לא לכל הקיץ. ויש זמנים מסוימים שאתם תיכנסו פה להגדרה של בדיעבד בשעת הדחק. אני מעלה את השאלה בפניכם, אם אתם לא רבני הקהילה וכדומה או לא חזני הקהילה, האם זה שעת דחק, האם נקרא שעת הדחק אם לא יהיה לכם עניין? מה היא הגדרת שעת הדחק? דרך השעת הדחק זה אומר שאתם צריכים לצאת לבית חולים, אבל האם העובדה שאין מניין זה שעת הדחק? אני אישית חושב שכן, אני יודע שיש רבנים שחושבים שלא, אבל זה לשיקולכם. אם אתם מחליטים שלא, אז אתם יכולים כמובן להתפלל תפילת מנחה לפני כן ביחידות, להתפלל ערבית אחר כך ביחידות, אבל זה כל עוד אתם לא נמצאים במצב שאתם רבני הקהילה או נציגי הקהילה. אם אתם נציגי הקהילה, יכול להיות שתצטרכו להתפלל, להשתמש פה בסעיף הזה. כן, משה.
נראה לי שזה שעת הדחק לא בגלל המניין עצמו,
אלא
באופן הלכתי זה לא,
כן, אוקיי,
אבל יותר בגלל הקהילה שאנשים יהיו ביחד בזה,
נכון, יכול להיות, זה שעת הדחק רוחני. קרי, אנשים יכולים להיות ביחד, יכול להתפלל איתם וכו'. נכון? שוב, אני אומר לכולם פה כהוראה, שאם אתם נמצאים בעמדת מפתח בקהילה, והעובדה שלא תתפללו עם הקהילה, אנשים יראו את זה, אני לא מציע לכם לעשות את זה. אתם יכולים לעשות אחד משני דברים. או להחליט שזה שעת הדחק ולהתפלל איתם, או לא להתפלל איתם, אבל להיות נוכח שם. ולעשות את עצמכם כאילו אתם איתם, אף אחד לא יודע מה אתם ממלמלים, אתם יכולים לעמוד ולשבת, ואין שום בעיה, אבל להיות איתם. לא לעשות עניין זה שהקהילה פוסקת לכתחילה בדיעבד מכל מיני סיבות. ובדרך כלל יש סיבות טובות, כלומר הסיבות הן מוצדקות. לא יהיה מניין יותר מאוחר, אם אין מניין, בעצם הקהילה לא תתפקד, אם הקהילה לא תתפקד, הכל יתפרק. יש סיבות שאתם לא מודעים עליהן. אבל אם אתם רוצים להחמיר לעצמכם, אני לא מציע להגיד את זה לכל העולם, בדיוק כמו ביום טוב שני, אני לא מציע לכולם לעשות מהצנאה פרהסיה. אוקיי?
אבל אם מחמירים ככה, זה כל שכן בנצח המה, שזה יותר חשוב מזה.
למה?
שזה יותר חשוב לנצח המה לכל, זה השעה שמתחילה...
מתחיל, אבל אפשר עד שלוש שעות.
זה השעה אתה...
זה כבר מחלוקת גם בראשונים, גם באחרונים, גם בפוסקים, האם נצח המה זה השעה הרצויה או זה שעה לכתחילה. שאלה, לא לא לא, זה כאן מחלוקת מסוימת בפוסקים, אני לא מקבל. כלומר, האם השלוש שעות של זמן קריאת שמע אחרי נצח המה וארבע שעות לתפילה זה בדיעבד או שזה לכתחילה? זה לא נכון שזה כל הפוסקים זה בדיעבד, ממש לא. אני יודע שבעולם הספרדי זה יותר נתפס כבדיעבד, אבל זה לא נכון.
משנה ברורה בגיור הלכה,
בנון חס, גיור הלכה. נכון, אבל זה לא מקובל על כולם. משה, רבי משה, אני יודע, מכיר את הסוגיה, אבל אני אומר שזה לא מקובל על כולם, שנצח המה זה השעה לכתחילה ושלוש שעות זה בדיעבד.
לספרדים ככה זה.
ספרדים רבים פוסקים כך, כן.
במתניה זה גם ככה יוצא, זה
בשבוע. עכשיו, רבותיי, זה תופעה אחת, של פלג המנחה בקיץ. הופעה שנייה זה בדיוק הפוך, וזה נצח חמה בחורף. כאשר אתם נמצאים במקומות מסוימים, כמו שיהיה בישראל השנה, לדעבוני, ואין תירוץ טוב לנושא הזה, אין תירוץ טוב למדינת ישראל, מדינת היהודים, יצא אנחנו הופכים את השעונים משעון קיץ לשעון חורף, מתי? מי שיודע? סוף אוקטובר.
זה החוק החדש.
למה אני לא אוהב את החוק החדש? א', אני לא חלק מהעולם הפסיכולוגי שאני לא מכיר, שצריך שיום הכיפורים יצא בשש. אני גם חשבתי שזה טיפשות אחת גדולה. יום הכיפורים יכול לצאת גם בשבע, זה אותם 25 שעות. אני באמת לא מבין את זה. ופתאום להפוך שעון באמצע ספטמבר זה טיפשות. אלא מה? אלא מה? סוף אוקטובר אני גם חשבתי שזה לא חכם, כי זה קצת פוגע בכל הדתיים שמתפללים לפני שיוצאים לעבודה. דרך כלל אנשים שעובדים, לא אנשים כמונו שלא עובדים, אנשים שעובדים, מתי מתפללים?
שש
ברבע. כאשר אנחנו נגיע לסוף אוקטובר, מתי יצא נצח המה? הלוואי. רוצים לבדוק? בוא נראה. נלך עכשיו פה.
השנה הכי מאוחר בירוחם היה 6:40.
אנחנו באפרת עכשיו. אוקיי, אבל שוב, אתם הפכתם את השעונים משעון חורף כבר בספטמבר או תחילת אוקטובר. אנחנו עכשיו סוף אוקטובר. בוא נראה, אנחנו באפרת, אוקיי? בוא נלך פה לאוקטובר השנה, נלך ליום ה-30 לאוקטובר, ונראה מה עולה בגורלנו. מוכנים? יפה. כאן אנחנו מדברים על כך שזה stand time, כלומר לא אמרתי לו שזה שעון קיץ, אז הוסיפו שעה. עלות השחר 5:40, כלומר עד 5:40 אין מה לדבר בכלל שאפשר להתפלל. עד 5:40 זה לילה מוחלט, יש מניין פה לצידנו ב-5:45 כל בוקר. 5:45 להתפלל בעלות, כאן כן ילך למשה, זה לכתחילה, זה בדיעבד, זה שעת הדחק, מישהו זוכר? ודאי שזה בדיעבד. לא, לפני עלות השחר אין מה לדבר. יפה, זמן תלית ותפילין, מוכנים? 6:02. אז אם יש לך מניין ב-5:45, מה אתה עושה עם הטלית והתפילין? יש עצות אגב, בחוץ לארץ, מי שרוצה לראות גם אצל מוישה פיינשן, יש עצות מה לעשות, אבל זה לא נוח, זה לא נוח, תכל'ס, זה לא נוח. עכשיו, תהי נצח חמה, שזה הזמן הלכתחילה, לכתחילה הראשון שאפשר להגיד תפילת העמידה, 6:53. 6:53, אז אני לא עובד לפרנסתי, בסדר, לכו מניין בשבע. מי שעובד באמת, יש לו בעיה. הוא במשך שבועיים יתפלל בדיעבד במדינת היהודים. אז אני חשבתי לגבי החוק הזה, רבי אהרון, שאני בעד להפוך את השעון באוקטובר, חשבתי שזה טיפשות בספטמבר, אבל אני אלטרנטיבה חשבתי 15 באוקטובר, כדי שלדבר כזה לא יקרה. אבל זה מה שיקרה, זה מה שיקרה. בחוץ לארץ זה קורה כל שנה, כל שנה זה קורה. אם אתם רוצים לראות את זה, אתם יכולים להיכנס לאתרים בניו יורק של בתי כנסת, תראו שם שבזמנים, כל השבוע, כל שבוע שמתעדכנים, תראו שכאשר הופכים את השעונים, פתאום תראו שם דבר מעניין, יהיה כתוב שם שתפילת שחרית ב-6, ואז למטה יהיה כתוב מתי אפשר לשים תלית בתפילין. 6:02, 6:03, 6:13, 6:14.
אבל בכל מקרה להתפלל לפני צחנה.
נכון.
נכון.
מי עלות השחר? כי הם חושבים שזה בדיאל. אז זו תופעה שנייה שאתם תפגשו בחו"ל. את התופעה הראשונה זה תרתי דסתרי בפלג המנחה, התופעה השנייה זה התופעה הזאת. התופעה השלישית זה שבת וקבלת שבת, וזה מה שרב גיל אמר, ועכשיו נגיע לזה, וזה העובדה הבאה. בישראל, אני כל שבוע כן עושה מה שנקרא שבת מוקדם, שזה אומר שאני מתפלל מנחה לפני פלג המנחה, ואז מקבל שבת בפלג המנחה, ואז מתפלל ערבית אחרי פלג המנחה, וזה לכתחילה, כפי שאתם רואים פה בדף המקורות, אין שום בעיה בעניין הזה, מקדימים להתפלל ערבית יותר מבימות החול, ובפלג המנחה יכול להדליק וקבלת שבת בתפילת ערבית ולאכול מיד. ככה נפסק, יש שתי עוד שעות וככה נפסק. אוקיי. בחוץ לארץ אתם תראו תופעה מעניינת, והיא הוא שעושים בדיוק את התרגיל הזה, אבל שוב פעם מתי? בשעה קבועה. מה זה שעה קבועה? שוב, שבע וחצי, לא יודע. שבע וחצי, לא משנה מתי בקיץ אנחנו נמצאים, שבע וחצי. זה שפלג המנחה כבר היה בשבע, לא אכפת לי. שבע וחצי בתפילת מנחה על פי חכמים, ואז עושים אחורה פנה, בעצם רבי יהודה צודק, ומקבלים שבת. אז תדעו שזה קיים.
לא, לא הבנתי מה... הבעייתיות היא זה?
הבעייתיות היא שעושים תרתי דסתרי לכתחילה.
אבל זה פספסת את המשנה ברורה שקודם.
בסדר, אני עכשיו מגיע. המשנה ברורה אמר קודם שאם אתה מתפלל בציבור אז יש מקום להקל, וזה בדיוק מה שאני רוצה היום לחשוף בפניכם, שבישראל זה לא קורה ואין סיבה שזה יקרה, כי השעון הוא נוח, בחוץ לארץ השעון הוא פחות נוח וזה קורה. אז תדעו שהמשנה ברורה חי בחוץ לארץ, הוא דיבר על זה, הרמה חי בחוץ לארץ, הוא דיבר על זה, ותדעו שהדברים האלו קיימים. ושוב, אני לא מציע לעשות, חס וחלילה, לא מציע לכם לעשות מלחמות, אלא אם כן אתם יכולים. אני הגעתי לקהילה שבה התפללו שבע, אז אני נכנסתי לקהילה של שבע, ואחרי שנה ראיתי שאין סיבה להשאיר את זה בשבע. לא היה לא סיבה אובייקטיבית ולא סובייקטיבית, ואני הפכתי את זה לזמן משתנה, אבל עם חוכמה מסוימת. לא אמרתי זמן משתנה כל שבוע, אלא לקחתי חודש. נגיד חודש יולי. בחודש יולי לא היו הרבה שינויים בפלג המנחה, אני זוכר את פלג המנחה עד היום. 7:27 בערב פלג המנחה. אז מתי קבע תפילת מנחה לכל אורך יולי? 7:10. כל יולי, 7:10, גמרנו 7:20, 7:25 מקסימום, דבר תורה, תמיד התפללנו ערבית אחרי פלג המנחה. ביום חול, ביום חול. גם בערב שבת, אותו דבר. אותו דבר, שעה קפואה לכל החודש. כי לא ראיתי סיבה ששעת הדחק או בדיאבת. לא יודע, הרב מקודם חשב שכן, אני חשבתי שלא. אז יכולתי לשנות. מה שאני לא עשיתי זה, עת שהגעתי, אמרתי, מה אתם עושים? בישראל לא עושים את זה, מה אתם עושים בדיאבת לכתחילה? ותדעו שזה קיים. תשקלו את המצב, תדעו שהדברים האלו נמצאים כבר בשולחן ערוך. כן, שאלות, בבקשה, בסדר, מימין לשמאל. בבקשה. אילן.
הבנה אחרת לגמרי בשנייה,
הוא מתיר
את זה
אפילו
לכתחילה,
ממש שבדינת הגמרא שתרת דסתרי לכתחילה?
כן.
הרי זה גור, מה שאתה מורה
לא,
הוא ארוך השולחן לכתחילה,
ארוך השולחן של הבנה אחרת בכל הסוגיה, זה הבנה די חדשנית לדעתי, אבל שתדעו שגם זה קיים. כן, גיל.
אני הרבה פעמים לא הגנתי בגרמניה בעיקר, תמיד בשבע ובקיץ זה מצוות, א' תפסי הקבלת שבת לפני פלג המנחה, ומתי אני קראת שמגוד לא התפללו ערבית לפני פלג המנחה.
אוקיי, כאן אני לא רואה, אני כמעט לא ראיתי את הדעת, אני לא רואה יותר לנושא הזה. אני באמת, אין מאן דאמר שאומר שאפשר להתפלל ערבית לפני פלג המנחה להלכה. אבל, עכשיו הנה אבל הגדול, מוכנים לאבל הגדול? אני לא זוכר איזה אחרון אומר את זה על ברכות. אין זה הקורבן נתנאל או הפני יורד. אחד משניהם. אתם יכולים לבדוק אם יש לכם פרויקט השוט, הקורבן נתנאל או הפני יהושע, או הצלח. הנה שלושת אפשריות. שבעצם העלה את השאלה הבאה, למה שלתפילת ערבית יהיה זמן קבוע? הרי מה זה תפילת ערבית כנגד, אל תגידו יעקב אבינו, כנגד איברים ופטרים שנשרפים כל הלילה. אגב, הם רק נשרפים בלילה? לא, מה קרה? הבאת הקורבן עולה. אז צריך לשים את זה על המסבח ביום, כי קורבנות קרבים ביום. אלא מה? לא שרפו אותו לגמרי, שרפו אותו ברמת הלכתחילה, ואז כל אחד הביא את הקורבנות שלו, זה הביא קורבן נדבה, זה יולדת הביאה, צרת, לא יודע, כל מיני דברים שהיו בבית המקדש. הביאו את קורבן תמיד של בן ארבעים, סגרו את הבסטה, ובערב שרפו את כל מה שצריך לשרוף עד הבוקר. זה מה שקרה. מה קרה אם היה יום בבית המקדש, שאיך אומרים, it was a slow day. היה גשם, אף אחד לא רצה לה, אין יולדות, אין צרת, הכל בסדר. אז הכהנים עומדים שם, הלוויים עומדים שם, עשו קורבן תמיד של בוקר, היו כמה קורבנות, אבל תכלס היה זמן. אז מה עשו? חכו עד הלילה, רצו ללכת לישון מוקדם, אז מתי שרפו את הכל? ביום, יש איסור? ודאי שאין איסור, אפילו זה יותר טוב, זה חתחילה, זה למהדרין. קרה מצב, אומר הפני יהושע, הצלח, או הקורבן נתנה, לא זוכר מי על המסכת ברכות, אין תפילת ערבית זמן קבוע, מניין לנו שזה רק בלילה, יכול להיות שזה היה גם ביום. אז אני אומר לגיל, אולי סומכים עליו, לא יודע. אבל ההלכה אין דעה כזאת. כדי להרחיק האדם מן העבירה. שנה הראשונה במסכת ברכות. כן.
אם הציבור קיבל שבת לפני פלאג המנחה.
כן.
אם זה מחייב אותי בכלל במשהו?
לפני פלאג המנחה?
כי הקהילה, כשהקהילה
לא.
מקבלת, לא.
לא.
כשנכנס פלאג המנחה,
כן.
אני עכשיו כן חייב?
לא. כי... רק השולחן ערוך פוסק רק מהרגע שהציבור שלך מקבל שבת.
ואם הם קיבלו את פלאג המנחה, אני גם צריך. כאילו כל,
נכון.
כל היום מקבל.
נכון. שבת. זה הלכה בשולחן ערוך, שאתה נגרר אחרי הציבור. אלא מה? אם אתה נמצא בקהילה שבה יש חמש בתי כנסת, קשה מאוד להגדיר מהו הציבור. יכול להיות שהציבור זה בית כנסת שלך, יכול להיות שלא, כי כל יום שישי אתה מתפלל במקום אחר. כאן קצת קשה. אם אתה נמצא במקום שיש בכנסת אחד, התשובה היא כן. התשובה היא כן. סליחה?
אין עשרה דתיים שקבלים שבת, ששומרים שבת.
אני מתלבד עד היום בשאלה הזאת. אם הבית כנסת קיבל שבת, כלומר, אמרו ברחו, שזה הדעה הכי הכי קיצונית, כן, לא לך דודי, לא כלום, ברחו. כן, אחרי פלאג המנחה. יש שם את הרב שקיבל שבת ועוד תשעה מחללי שבת. האם זה מחייב אותך? אין לי תשובה טובה. אני קיבלתי שבת, אבל יש תשעה מחללי שבת איתי. הם לא מקבלים שבת, הם מקבלים שבת שלום מהפה עד מחר. מצד שני, לפי התשובה של הרב אטלינגר, שבעצם הם לא מחללי שבת בפרהסיה, וכל מי שמסכים איתו, כמו החזון איש וכדומה, אולי כן, אולי כן. אני מתלבד עד היום בשאלה הזאת. לא יודע, זו התשובה. בדרך כלל בקהילות קטנות גדולות אין את השאלה, כי יש הרבה בתי כנסת, אז קשה להגדיר מהו הציבור. אבל אם אתה נמצא במקום שאתה בכנסת היחיד, האמיתי, לא הקונסרבטיבי רפורמי, יש שאלה. אני הייתי בקהילה שהייתי בכנסת היחיד הדתי, והיה חבדניק בקהילה. וחבדניק לא קיבל שבת בפלאג המנחה, אני מקווה שהוא קיבל שבת בזמן הנכון, כי הוא תמיד הגיע באיחור לכל דבר. אז נגיד ברבינו תם הוא קיבל שבת, ופעם אחת שאלתי אותו באמת את השאלה הזאת, אמרתי השולחן ערוך פוסק שאתה נגרע אחרי הציבור, אנחנו הציבור פה, אין פה בכנסת אחר, מה היתר שלך לעשות מלאכה? אני לא חבר בקהילה שלך. אמרתי נכון, אתה לא משלם דמי חברות, אבל לא, זה לא משהו בר עליו בפוסקים של דמי חברות. יש פה מניין שקיבל שבת, אין מניין אחר, יש מניין קונסרבטיבי, עזוב את זה. אז האם אתה נגרר? והתחלנו קצת, אני לא בטוח שאני צודק לגמרי, אני לא בטוח שהוא צודק, אני פשוט לא יודע, כי הציבור לא בדיוק ציבור של מקבלי שבת. זה באמת שאלה טובה, שאלה מאוד טובה, אני עד היום מתלבט בנושא. אוקיי, רק אני רוצה לסכם את הדבר האחרון ואז אנחנו נשמע את השאלות. לגבי ערב שבת זה מה שרצוי, אבל תדעו שיש את השעות הקבועות. לגבי מוצאי שבת במקומות מסוימים אותו דבר קורה, וזה הדף האחרון, שזה הרבה יותר בדיעבד, אבל רק שתדעו שהגמרא, כאשר מדברת על פלאג המנחה, לא מחלקת בין ערב שבת למוצאי שבת. היא אומרת שאפשר להתפלל מוקדם בערב שבת, רב צלי של שבת בערב שבת, ובאותה נשימה היא אומרת את המילים הבאות, שמותר גם להתפלל במוצאי שבת מוקדם יותר. כלומר, ברגע שאתה נמצא בתוך שבת קודש ומגיע פלג המנחה, 7:12 דקות, אתה יכול ב-7:13 להתפלל והוא רחום בתוך שבת. שבת לא יצאת עדיין, אתה עדיין חייב בכל האיסורי מלאכה, אבל להתפלל אפשר ולהבדיל אפשר. ככה נאמר בגמרא בברכות דף כ"ז, לא מחלקת בין ערב שבת למוצאי שבת. מי שכן חילק זה כבר הפוסקים והשולחן ערוך. השולחן ערוך פוסק לגבי מוצאי שבת לעומת ערב שבת, כי בערב שבת אתה מקבל על עצמך חומרות, במוצאי שבת מה יקרה? תתחיל להוריד חומרות. פוסק השולחן ערוך, רק מי שהוא אנוס, כגון שצריך להחשיך על התחום וכו', יכול להתפלל שהמוצאי שבת מפלג המנחה ולמעלה. והמשנה ברורה ממש לא אוהבת את זה. אז שתדעו לכם שגם דבר כזה קיים במקומות שבה אי אפשר להשיג מניין ב-12 בלילה שיוצאת שבת, דוגמה באוסלו. אז מתפללים בפלג המנחה ואוכלים סעודה שלישית, ואז בפלג המנחה מתפללים ערבית עם והוא החום, ומבדילים על כוס בלבד, כמובן לא מדליקים אש ואפילו לא בסמים, וכולם הולכים הביתה.
ואסור בעשיית מלאכה.
למה לא
בסמים?
כי לא יהיה לו מניין.
למה לא בסמים?
למה לא בסמים? לא יודע. כי לא יצאה נשמה יתרה עדיין.
עכשיו משלטים וורטים על
הלכה. כן. זה הוורט שנמצא בגמרא, נשמה יתרה.
לא, בסדר.
אני לא אחראי על הוורטים של חז"ל.
מברכים על
אש
אחר? מה?
רצוי. רצוי. אני לא בטוח שכולם עושים.
אבא כזה ואבא כזה, וכי הוא יכול להפין בתאים ש...
כן, יהושע שואל שאלה טובה. יש פוסקים שאומרים שאתה צריך להחליט לכל החיים, יש פוסקים שאומרים שאתה יכול להחליט אבל צריך להחליט לאותו שבוע, להיות עקבי כל השבוע, ויש רוב הפוסקים אומרים שאתה יכול להחליט באותו יום, אתה לא צריך להיות עקבי לא לשבוע, באותו יום. כלומר, לא, 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 זה לא נדר, זה לא נדר. לא קיבלת על עצמך נדר. לא, אבל אין פה נדר, אתה פשוט שומר על ההלכה, מתי צריך להתפלל, אין פה משהו שקיבלת על עצמך. נדר זה שאתה מקבל על עצמך משהו מיוחד. אתה לא קיבלת, עשית משהו מיוחד מעבר ל... מה שנקרא חיובי ההלכה, זה נדר. גם אם לא קיבלת, לא אמרתי אני מקבל על עצמי לא לאכול בראש השנה לפני התקיעות, לא אמרתי את זה, רק עשיתי את זה, אז יש בזה אולי גדר של נדר. כאן אתה לא עושה משהו מעבר לחיובי ההלכה, אתה שומר על חיובי ההלכה. לא, 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 ממש לא, זה שונה לגמרי, אין פה שום בעיה. אתה יכול, שוב, יש פוסקים שאומרים צריך להיות עקבי באותו שבוע, יש פוסקים שאומרים צריך להיות עקבי כל החיים, אבל רוב הפוסקים אומרים צריך להיות עקבי באותו יום. באותו יום, באותו יום, ביום חמישי להיות עקבי, ביום שישי להיות עקבי, כל יום אתה יכול לשנות בין רבי יהודה לחכמים, כי לא נפסק לא כזה ולא כזה. אוקיי? בערב שבת בהחלט יש עניין להקדים, מכיוון שיש לנו דין של תוספת שבת. אתה תחליט, משה מיד יחליט, האם יש דין של תוספת שבת כל שבת. לכולי אלמה יש דין דאורייתא של תוספת יום הכיפורים. הגמרא ממשיכה ואומרת שיש את הדין הזה גם בשבת וגם ביומים טובים, גמרא בראש השנה, אבל הרמב״ם לא פוסק ככה. הרמב״ם פוסק שיש דין של תוספת יום הכיפורים וזהו, אין לו תוספת שבת. גם הרמב״ם גרך אגב פוסק שאפשר לקדש מוקדם ביום שישי בערב, וצריך לשבור את הראש איך הוא פוסק ככה, כי הוא לא מחזיק מהעניין של תוספת שבת. אבל השולחן ערוך בצורה תחמנית קצת, איך הוא פוסק? מישהו זוכר את הלשון? השולחן ערוך פוסק כמו רוב הפוסקים שיש דין תוספת שבת, אבל איך הוא כותב את זה? הרי לא נעים לו לפסוק נגד הרמב״ם, עבור השולחן ערוך, הוא יוסף קארו, הבית יוסף, הרמב״ם הוא העיקר. אז מה הוא אומר? מישהו זוכר את הלשון? הוא אומר כך, יש מי שאומר שצריך להוסיף מהחול על הקודש, מהקודש על החול, מהחול מהקודש על החול, ככה הוא אומר, יש מי שאומר. דרך כלל ששולחן ערוך אומר יש מי שאומר, מיד אתה רואה מה? את הדעה הנגדית. כאן אין דעה נגדית, סעיף בפני עצמו. יש מי שאומר, זהו, סתם ולא פירש. תחמנות קצת, כי הוא לא רצה לפסוק נגד הרמב״ם, אז הוא אמר יש מי שאומר, רק הוא לא אמר דעה נגדית. וכיוון שאנחנו כן פוסקים שיש דין תוספת שבת, תראו בכל הלוחות שנכנס שבת מתי? כל אחד ומנהגו הוא. בירושלים 40 דקות לפני, ברוב המקומות 18 דקות לפני, גברים 10 דקות לפני, כל אחד והשיגעון שלו. אז מכיוון שיש דין תוספת שבת, למה לא להקדים לפלג המנחה? זה סופר תוספת שבת, זה תוספת שבת למהדרין, בהחלט. איתן, אחרי זה אילן.
יפה,
לא ראיתי אותך פה.
האמת שדיברנו על זה לפני שבועיים, אם זה כבר נושא, מה קורה במצב ההפוך? גם דיון בעולם של חורף. והשבת זמן התפילה שלך יהיה כמו בקיץ, קבוע בשבע או שש, אבל שבת כבר נכנס לארבע.
אז יש גם את התופעות האלה, תודה שהזכרת לי. במקרה כזה אני לא רואה פתרון אלא להתפלל מנחה ביחידות, ובבתי הכנסת האלו לא מתפללים מנחה בשעה כזאת, מתפללים ערבית, כלומר מתפללים קבלת שבת בערבית, אבל לא מתפללים מנחה. זה אני לא ראיתי שמתפללים מנחה בשעה כזאת. זה נראה לי טיפה מוזר לעשות את זה. ראיתי תופעה חדשה בישראל, שעושים הכנסת ספר תורה, קוראים בתורה כמו שמחת תורה בלילה. יש תשובה מפורסמת של הנציב מוולוז'ין, יהודי מארצות הברית תרם כסף להכניס ספר תורה, והוא רצה שיכניסו את זה מתי, באיזה יום בשבוע, תנחשו? גם בזמנו של הנציב מוולוז'ין, מאה ה-19, לא, שבת עובדו, יום ראשון, סנדי, והוא רצה שכמו שכל אחד רוצה, כמו שאנחנו אומרים בברכת המזון, הרחמן הוא יפרנסנו בכבוד, הוא רצה כבוד. אז מה הוא רצה? שיקראו בתורה והוא יקבל שלישי. ביום ראשון? לא ביום, אבל ביום ראשון. יש חיוב קראת תורה ביום ראשון, אפשר להגיד ברכות? לא. והנציב יוצא מגדרו, אומר שזה איסור, זה ברכות למטלה, ואין שום חיוב, ואומרים ברכות רק שתקנו חז"ל וכו'. אני עכשיו ראיתי תופעה בישראל בכמה הכנסות ספר תורה, לא משנה מתי מכניסים, באיזה יום בשבוע, פותחים וקוראים עם ברכות. לא יודע, אני מכיר את התשובה של הנציב, לא מכיר מקורות אחרים, די בטוח שיש מקורות אחרים. יגידו שזה כמו ליל שמחת תורה, שגם על זה אין תשובה טובה, אבל בסדר. לא, אבל לא היה באותו יום חיוב של קריאת התורה בכלל.
אנשים בבוקר אל תאמרו בכל התורה,
יפה, יכול להיות. ארון, כן,
כן, נכון.
חסידי סאטמר עד היום פוסקים כמו רבנו תם בערב שבת ובמוצאי שבת, אין הבדל. טוב, אני שמעתי סיום אחר לסיפור, הוא לא קיבל את זה לכן הוא עזב. אבל אוקיי,
יותר התנתתי אלינו עכשיו עם מישהו שהיה בנירו כמה שנים, דבר שיש שם תופעה, אני לא יודע אם זה באמת אמיתי, ואם זה אמיתי אז מה עושים עם זה, שיש שם עניינים באזורים יותר חרדים ודתיים, יש אוטובוס מחיצה, התפילה היא באופן קבוע באוטובוס נסיעה לעבודה, והוא טוען שיש גם ניידות עם ספרי תורה שבשנים החמישי עצות על האוטובוס.
כן, כן. א', זה קיים גם בישראל ברכבות, שתדעו לכם, יש מניין ברכבת כל יום.
כן,
בסדר. ב', זה קיים בחוץ לארץ גם באוטובוסים, כן? אצל החסידיות. אין לנו הרבה זמן, אני רק העיר. האוטובוסים האלו זה סיפור סוציולוגי בפני עצמו. פעם גרו בעיר, אז לקחו את הרכבת לעבודה בעיר וחזרו הביתה. הם לא ראו שום דבר, מי היה ברכבת? כל החסידים שהלכו לעבודה, מי היה ברכבת דרך חזרה? כל החסידים. אז איזה רבי אחד, לא אגיד את שמו, הגיע למסקנה שלחיות בעיר זה לא צנוע, צריך ללכת מחוץ לעיר. אז הוא קנה אחוזה ענקית מחוץ לעיר, והעביר את כל החסידים לשם, זה נקרא לא משנה, לא מונסי, לא, זה באזור מונסי, זה לא נקרא מונסי, זה נקרא לא משנה, לא רוצה להגיד, עזוב, לא, הצניות יפה לנו. אז הקיצר, היה רעיון טוב, כן? שיהיה לנו שטטל כמו בפולין, וכל יום יחול לעבודה. עכשיו, איך הולכים מהעבודה? עכשיו אנחנו רחוקים מהעיר, צריך לקחת את האוטובוס, יש אוטובוס כל יום שנוסע, שמגיעים לאוטובוס, מגיעים לתחנת האוטובוס בעיר, ומתחנת האוטובוס לוקחים את הרכבת התחתית לעבודה. מה היה בתחנת האוטובוס? היה שם את כל העיתונים בעולם? כל העיתונים בעולם! וכל הפריצות, הכל חשוף בפניהם פתאום. פתאום, איך שעברו מחוץ לעיר, אחוזי הגירושין עלו בקהילה. אז הרבי היה מאוד חכם, הביא סוציולוגים, הביא פסיכולוגים, הביא עובדים סוציאליים, והם גילו שזה הבעיה. הם ראו את נשותיהם כל החיים, וראו את החסידים, וזהו. פתאום הם רואים את העולם הגדול, אז למה שנשארים אשתי, אני עם זאת, מי שנמצאת בעיתון. וזה מה שקרה, פתאום היו כל מיני חסידים שפקדו בנשותיהן. אז הרי בהחליט, אנחנו פותחים קו אוטובוס עם מחיצה, ואנחנו נוביל אותם לעיר ונחזיר אותם, והם לא ילכו לשום מקום, לשום תחנה מרכזית ולא בטיח. ובתוך האוטובוסים האלו יש מחיצה, ובתוך האוטובוסים האלו מתפללים. אני ראיתי את זה במו עיניי. יש לי רק שאלה אחת, פיקוח נפש רבותיי, פיקוח נפש תאורייתא, תסבירו לי איך זה קורה. הנהג הוא גם חסיד, זה הפרנסה שלו. מה קורה שמגיעים לקדושה? הוא נוהג, קדוש, 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 הוא קם, הוא יושב. אני ראיתי פעם אחת, הייתי צריך לנסוע דווקא לאזור הזה, והיה את האוטובוס של החסידים, וזה חצי חינם, זה ממש חצי חינם, ובגלל זה לא נתתי, אני מאוד פחדתי שזה מה שקורה, ואני באמת לא יודע, מה הנהג עושה? הוא פטור? הוא ודאי שלא חייב, אבל זה חסידים. אוקיי, לסיים את השיעור, כי לנמק כבר הגיע בשיעור הבא, אנחנו נצא להפסקה, שתראו לכם שיש מקומות שכן פוסקים כמו רבנו תם, כמו אנטוורפין, ושם מתפללים מנחה בערך עם השקיעה בחמש, אז המנחה בחמש וחצי והלאה. זה המנחה לכתחילה, כי הם פוסקים כמו רבנו תם לכתחילה. אם תשאל אותם, הם לא יודעים מה זה רבנו תם, לא בטיח, הם אומרים שזה מנהגנו, ותסתום את הפה. או כפי שהגבאי אמר לכל שליח שמגיע ושואל איך זה, הוא תמיד אומר את אותו משפט, ואני מצטט את הגבאי: התורה לא התחילה ב-48. קרי, יש לנו מנהגים פה, יש לנו מנהגים מדורי דורות, אתה תגיע מישראל מ-48, אל תשנה לנו את החיים. אז תדעו לכם שגם זה קורה. כן, משה, הערה האחרונה ונצא להפסקה.
מה המצב של האנשים שעושים את זה לגבי שמחללים שבת או לא?
בדרך כלל הם לא מחללים שבת, הם מקבלים שבת בשעה הרגילה, אבל מתפללים מנחה יותר מאוחר. עושים חילוק, מנחה זה זמן מנחה לכולם. נצא להפסקה, שהוא הבא עם רננה בעזרת השם.